הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו הקבועה לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. תוכנית זו תוכנית מיוחדת לכבוד למד ג' בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו בתוכנית הזו נתייחס לעשרות שאלות, יש כאן מאות שאלות שנשלחו על ידי המאזינים דרך האפליקציה, דרך האתר, שאלות ששלחו דרך הפקס, ובחודשיים פלוס האחרונים השארנו אותם כאן בצד לעיונכם, ביחד נלמד את הסוגיה, את הסוגיות. השאלות שנשלחו בדיני ספירת העומר כמובן יש להם דין קדימה, לכן בתוכנית זו, בשונה מתוכניות רגילות, לא יעלו מאזינים אל הקו, אם כי השידור הוא באופן ישיר כאן מן הרדיו, לא יעלו מאזינים אל הקו, נתייחס אל שאלותיכם. נגיד שדברי התורה שיאמרו כדרכנו לרפואת כל חולי עמו ישראל. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי המסורים והיקרים, סגי פרל מוטר, רב דוד קליגר, מנדי אור, שנמצאים כאן בהפקה, ונצא מיד כאמור לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
בפרשת השבוע נקרא בתוך הברכות ואכלתם לחמכם לסובה. דרשו חכמינו זיכרונם לברכה, אוכל כמעה ומתברך במאב. ואכלתם לחמכם לסובה, מתברך במאב. אומר בעל הפנים יפות, רבי פנחס אורוויץ, זכרו יגן עלינו, מבני חלה של קודש הקודשים המגדי מז'ריץ, זכר צדיק לברכה, שבזמן שהברכה מתקיימת ואכלתם לחמכם לסובה, מחויבים לברך ברכת המזון, אפילו על פחות מכזית, כי התורה אומרת, ואכלת וסבת וברכת. הרי אתה סבר. אכלת מעט, אבל סבת, ממילא ברכת, צדיק אוכל לסובה נפשו. בזמן שהברכה לא מתקיימת, פוסק מרן השולחן ערוך, שיעור אכילה לברכת המזון בכזית, ככה פוסק מרן בסימן קפ"ד. ואומר, ברכה ראשונה המוציא לחם מן הארץ, ובכלל ברכה על כל דבר שאנחנו נהנים ממנו ברכת הנהנין, זה אפילו על משהו. אסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, הגמרא מפורסמת בברכות למדי. אבל ברכת המזון שהיא מהתורה חיובה הוא רק באכילת כזית, שזה בין 27 גרם ל-33 גרם. פחות מהשיעור הזה שכעת הזכרנו, אפילו שסבת, לא מברכים בברכת המזון. מדוע? הרי סבתי. נכון שלא אכלתי כ-33 גרם. אבל סבתי, פחות משיעור כזית זה לא נחשב לואכלת, זו לא אכילה. גם אם הוספת ללחם תוספות, וביחד עם התוספות סבת, זה לא מועיל לברכה האחרונה, ולא תברך ברכת המזון. תצטרך ליטול ידיים בלי ברכה, שגם בזה יש מחלוקת, אבל לברך ברכת המוציא, אבל לברך ברכת המזון, ברכה אחרונה, כל עוד שלא אכלת 33 גרם, לא נברך ברכת המזון. זוהי דעת מרן השולחן ערוך, וכמותו פסקו גדולי האחרונים, בעל הבית שערים, רב שמעון גרינפלד, בשוט שלו, דודיסקני בהר צבי, האגרות משה ועוד. מצד שני, מצינו לבעל הפרי מגדים, שסובר שאדם שאכל כזית פת, יותר מתשע דקות, במשך יותר מתשע דקות, אבל הוא סבר, הוא אכל לאט לאט, עוד חתיכה קטנה ועוד חתיכה קטנה, ובסך הכל הוא סבר, הוא חייב כן בברכת המזון. גם מרן החתם סופר בשאלות ותשובות שלו, מרחיב שגם פחות מכזית, אם יש תחושה של סובה, זה נחשב לואכלת, כי יש וסבת, האדם מחויב כן לברך ברכת המזון. הצגנו כאן לפניכם את דברי בעל מרן השולחן ערוך, והפוסקים שסוברים כמותו, כי רבים אימה, ולעומתם הבאנו לכאן שני דעות שחולקות. מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, בחלק ד' בשבט הלוי מעריך שלמעשה, הלכה למעשה, נראית דווקא סברת הפרי מגדים והחתם סופר. לכן מסיים מרן הרב אוזנר שאדם ירא שמיים יקפיד לאכול כזית במשך כארבע דקות, כדי לצאת מידי פלוקתא, מידי מחלוקת לגבי ברכת המזון. שתי הערות נוספות בדין שכעת דיברנו. הערה ראשונה לגבי ילדים קטנים, אפשר להקל בגלל מצוות חינוך, כי אנחנו רוצים שהם ילמדו לברך ברכת המזון, ולכן גם פחות מחצי פרוסת לחם, שזה שיעור כזית, חצי פרוסת לחם פרוס, הפרוסה האמצעית, חצי מהכמות הזו זה פחות מכזית, אפשר ללמד אותם לברך ברכת המזון. הערה שנייה, כל מה שדיברנו כעת, מתחילת הפינה, זה בלחם, מה שאין כן בעוגה, שברכתה בורא מיני מזונות, אין ספק ואין מחלוקת. בזה אין בכלל פלוקתה בין הקדמונים, כל מה שהזכרנו הוא ודאי, שברכה האחרונה זה רק בשיעור כזית ולא פחות, כשהאכילה היא עוגה. האכילה היא בורא מיני מזונות. מה שאין כן בפת, בזה הצגנו לפניכם את המחלוקת, ולכן אמרנו שירא שמיים יקפיד לאכול לא פחות מכזית פת, למעט קטן מדין מצוות חינוך. הנושא השני שנרחיב בו כפי שהבטחנו בשבוע שעבר, הוא הברכה על חביתיות, מה שנקרא פנקייקס באנגלית, מלאוח וכדומה. הכלל שינחה אותנו, עיסה שיבה כמו בצק, אפילו אם ניקח את אותה עיסה אהבה, שכעת היא אהבה, היא שמיכה, נרדד אותה ונלוש אותה דק, בכל זאת מה שניצא מכוח העיסה הזו, ברכתה תהיה המוציא לחם מן הארץ, וברכה האחרונה, ברכת המזון. ניתן דוגמה. פיתות, בין אם הם אהבות, בין אם הם דקות מאוד, ברכתם ללא ספק המוציא לחם מן הארץ, וברכה האחרונה, ברכת המזון. לעומת זאת, היא עיסה יותר דקה ונוזלית, ברכתה בורא מיני מזונות, וברכה האחרונה למחיה. אלא אם כן, תאכל ממנה שיעור כל כך גדול, של כ-230 גרם, שזו כבר קביעות סעודה, ממילא הברכה משתנית להמוציא. לכן, בלינצ'ס, אבים, קרייקרים, בצקלים, שעושים ממנו כל מיני מאפים, הברכה היא בורא מיני מזונות. כנ"ל מלאוח, שעשוי כן דפים דפים, ברכתו בורא מיני מזונות. ישנה עוד חלוקה של מאפים מעיסה מאוד נוזלית, והמאפה יוצא מאוד דק. ישנו כלי כזה שהוא עשוי כן כיפה. והוא חם ולוהט, ולוקחים מעט בצק ומערבבים עם ביצים ועוד כל מיני תוספות, ושופכים שפיכה עם מצקת קטנה מעל, ולאחר מכן מוציאים החוצה כעין גליל כזה דק. כנ"ל ופלים, בלינצ'ס מאוד דקים, עליהם כמובן שנברך בורא מיני מזונות, אבל גם אם נקבע עליהם שיעור של סעודה, וביחד נאכל מהם 230 גרם, בכל זאת לא נקבע עליהם סעודה, וברכתם הראשונה לעולם תהיה בורא מיני מזונות. בשונה ממה שהזכרנו לפני כן, עיסה שיותר דקה ונוזלית, אבל לא עד כדי כך, כמו ופלים וכדומה, אדם שיוכל, מכילה לא ופלים, קרייקרים, בצקלים וכדומה, אדם שיוכל מזה שיעור של 230 גרם, כן יהיה מחויב לברך ברכת המוציא, בשונה מוופלים, בשונה מעיסות כל כך דקות, שגם נקבע להם סעודה, לא נברך עליהם לעולם ברכתם המוציא, כי בטלה דעתו של אותו אדם כלפי כולם. איזה אדם יכול לאכול 230 גרם ופלים? אדם שמסוגל לאכול 230 גרם ופלים, בטלה דעתו זה לא נחשב קביעות של סעודה. קורה לפעמים שאנחנו משתתפים באירוע, או בקידוש בשבת בבוקר אחרי התפילה, הם מגישים לנו צלחות עמוסות עם קרייקרים ומציות, לצידם סלטים, לצידם דגים מאושנים. אדם לא שם לב, תוך כדי שהוא שומע את הדברי התורה, תוך כדי שמדבר עם זה שלידו, הוא אוכל עוד ועוד ועוד. בסופו של דבר הוא אוכל כמות גדולה מאוד, שבסך הכל הוא עבר בקלות את ה-230 גרם. כאן צריך להזכיר את דברי הביאור הלכה, שזה לא ראוי ולא נכון לאכול לפני סעודת שבת כמות שכל כך מסביע. אבל אותו אדם אכל ולא שם לב בקלות מעל 230 גרם. אומר המגן אברהם בסימן קוף סמכת, וכך פוסק מרן המשנה ברורה, שמחשיבים את כל האוכל שהוא אכל, לאו דווקא את הקרייקרים והמציאות, את כל מה שהוא אכל לחישוב 230 גרם. ש-230 גרם זה קביעות סעודה, ועל זה צריך ליטול ידיים ולברך המוציא, וברכה אחרונה ברכת המזון. זאת אומרת, כדי שאדם ייחשב לקובע סעודה, שנחייב אותו ליטול ידיים, ברכת המוציא, ברכת המזון, דיברנו שבוע שעבר, שבשיעור גדול של כ-230 גרם, אדם מתחייב לעוגה כמו ללחם. אומר ומלמד אותנו המגן אברהם, שלא רק בעוגה מחשיבים כמות של 230 גרם לקביעות סעודה, כדי לחייב אותו ליטול ידיים, אלא גם כן בדברים נוספים שמצטרפים לפת, בתוספות, שמצטרפים את הכל נחשב ל-230 גרם. לפי זה יוצא שרבים נכשלים מברכה לבטלה. במקום לברך המוציא, מברכים בורא מיני מזונות. מטריע מאוד בעל ערוך השולחן שהנושא הזה הוא נושא שדרוש להערה ועזרה. אנשים נכשלים בדבר. מדוע בעצם הציבור כל כך מקל בדבר? הציבור הספרדי מקל כדעת מרן אחידה. הברכי יוסף חולק נחרצות על המגן אברהם. וכמו שרחיב חכם רבי בן ציון אבא שאול בספרו אור לציון, ומרן היביע עומר בחלק ח' שאצל הספרדים הדבר פשוט להקל. שכל עוד שלא אכלנו 230 גרם מהמזונות עצמם, התוספות לא נחשבים לחלק מהחישוב. מה שמרוח מריחה דקה, שוקולד שמרוח מריחה דקה על גבי העוגות, ודאי שהוא תפל. אבל דברים שהם לא נחשבים לתפלים, ניתן דוגמה, הדגים המושנים ששמים על הקרייקר, שמעיקר הדין צריך לברך רק שהכל, ולא לברך בורא מיני מזונות, שזה סך הכל בא בשביל שהמליחות לא תהיה מדי, כמו שכתוב במשנה, מסכת ברכות, זה לא מצטרף לחישוב. לכן אומרים מרן היביע עומר וגדולי ספרד, שהמקל יש לו בהחלט על מי לסמוך, לא מחשיבים כדת המגן אברהם את ה-230 גרם לקביעות סעודה, רק ממיני המזונות עצמם. אבל האשכנזים מחמירים מאוד בדבר. כמו שהערכנו לפני כן המגן אברהם, המשנה ברורה שמחשבים את הכל. יש כאן אבל הסתייגות. ההסתייגות הזו מופיעה בספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, בשם מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שרק דברים שמצטרפים עם הקרייקר כיחידה אחת, נחשבים לחלק מקביעות הסעודה. הדג המאושן, ודאי שאנחנו נחשיב אותו ליחידה אחת, לפי דעת רבני אשכנז, פוסקי אשכנז. אבל ודאי, הסלטים לדוגמה, מאושנים, אבל פירות, בשר וביצים ששמו שם בנוסף, הביאו לשם קוגל תפוחי אדמה ועוד, זה לא נכלל בכלל החישוב. ממילא קל להיזהר לא להגיע ל-230 גרם. עוד נקודה חשובה שאותה אומר בעל שולחן ערוך הרב מהרבי הזקן מחבד, וככה מכריע מרן הרב ווזנר זצל בשבט הלוי, שכשאכלנו 230 גרם מזונות, רק מזונות, 230 גרם, מאותו רגע שהגעת לחישוב של 230 גרם, הכל מצטרף לשיעור המזונות. ולכן, כשהגעת ל-230 גרם מזונות, גם הפירות והביצים, כל זה מיד מצטרף. כל מה שאמרנו שזה לא מצטרף, רק מה שתפל, זה עד שאכלת 230 גרם. כשהגעת ל-230 גרם, הכל מצטרף. זאת אומרת שבקלות אתה אפילו יכול להגיע ל-340 גרם, שזה 6 ביצים, שזה לכל הדעות מחייב ליטול ידיים עם ברכה. לכן יראה שמיים, צריך לשנן היטב את הדברים, ויזהר בהם מאוד, כי חליל האדם ששוגה בלכות ברכות, הוא מוציא שם שמיים לבטלה, ולא יישא השם את אשר יישא את שמי לשווא, בפרט שהאיגרות משה בחלק ג' מכריע כפשטו דברי המגן אברהם, שהכל מצטרף תמיד לשיעור הקרייקרים. לכן צריך לתת את הדעת על הדבר, ומעבר לזה את אותה הערה שערנו בתחילת הדברים, שמן הראוי לכתחילה לא לבוא לסעודת שבת, לאחר שאנחנו כבר סבנו בבית הכנסת מדברים אחרים. שבוע הבא בעזרת השם נלמד על הלכות ברכות, ניגע בדין עיסה שבישלו אותה במים או תיגנו אותה, מה דין הקרפלח, מה שנקרא קניידלח, קרפלח זה כיסונים, קניידלח שזה קופתאות, סוגים של פשטידות, יש בזה הרבה הרבה פרטי דינים שצריך לתת עליהם את הדעת ולדעת את הדין על בוריה. אנחנו כעת נסיים את פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה. אנחנו יוצאים כעת לתוכניתנו דרך חיים, אנחנו נתייחס, לכבוד ל"ג בעומר, אנחנו לא מעלים מאזינים אל הקו, עליו שמאזינים רבים על הקו. אנחנו ברשותכם נתייחס להרבה שאלות שכאן מדין פריאת בלחוב מצווה, בפרט דין קדימה לשאלות שקשורות לספירת העומר. נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, תוכנית מיוחדת ללאג בעומר, שבה אנחנו פורעים חובות ישנים. שאלות שנשלחו דרך האפליקציה כבר לפני כמה שבועות, בשבוע האחרון נשלחה שאלה לגבי דין מצות. אמרו לי שהמצות שנשארו לי מפסח, צריך לברך עליהם בורא מיני מזונות. האם זה נכון ולמה? תלוי אם השואל אשכנזי או ספרדי. אם השואל הוא ספרדי, ההערה נכונה מאוד. מכיוון שמרן הגדיר את העיסה הדקה מאוד והיבשה מאוד שנקססת ולא נאכלת אלא אוכלים אותה בכסיסה כדעת התוספות והראש שברכתם בורא מיני מזונות. ממילא, כשאנחנו מדברים על מצה, נכון שיש בה בפסח מצווה ולכן ברכתה המוציא, אבל כל השנה באמת ברכתה בורא מיני מזונות. אפילו אם אדם יקבע סעודה על מצה של פסח שנשארה לו, או מצת חמץ כל השנה, זה לא משנה, זה לא יועיל. ככה פסק מרן אחידה בספרו מחזיק ברכה, ומרן היביע אומר בהיחווה דעת, הוא מביא צרורות של פוסקים שכך פוסקים, כמותו הכריע לבני ספרד האור לציון. ממילא, ספרדי שאוכל מצה שנשארה לו מפסח, או מצת חמץ, מה שמוכרים מצות חמץ, צריך לברך עליהם במהלך כל השנה בורים עיני מזונות, או על כל פנים לפתור את זה בברכה שהוא נוטל ידיים על פת. אבל האשכנזים הכריעו שדין המצות של כל השנה הוא כמו דין של פת. ממילא ברכתם המוציא וברכת המזון. ככה פוסק המנחת יצחק, ככה פוסק השבט הלוי, האש אל אברהם שהקדים את כולם, הציץ אליעזר, מהרבה טעמים. עד כדי כך שהמנחת יצחק כותב שמי שיש בו ריח תורה, אשכנזי, לא יאכל בשום אופן מצות כל השנה בלי נטילת ידיים המוציא וברכת המזון. שאלה נוספת, אני לוקחת גלולות לדיכוי תיאבון, מעבר לנגיסה אחת בחלה אני לא מסוגלת. האם לברך ברכת המזון? אז כפי שדיברנו בפינה לעומקם של דברים, יש בזה מחלוקת. ההכרעה למעשה שאת פטורה מברכת המזון, אבל מחויבת ליטול ידיים בלי ברכה, בדגש בלי ברכה, ולברך המוציא לחם מן הארץ. עצתי לשואלת שתבקשי מאחר שיוציא אותך ידי חובת ברכת המזון, על ידי זה שתקשיבי ותעני אמן. מבקשים כאן, ואנחנו מתייחסים כאן לשאלה שנשלחה כעת, אבל שוב, אנחנו מתייחסים כעת בתוכנית הזאת, מכילה מהמאזינים, לשאלות שנשלחו במהלך החודשים האחרונים, בדיני ספירת העומר בעיקר, אבל מכיוון שהשאלה הזאת ששלח כאן השולח הנכבד היא שאלה מאוד מעשית, והוא כותב שהתייחסנו אליה בעבר חלקית מחוסר זמן, לכן התייחס לזה קצת יותר בהרחבה. אנא יבאר הרב מהו שיעור קביעות סעודה. אז כאמור, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שצריך תוכנית שלמה בשביל זה. אבל נאמר, בקצירת העומר, הלכה למעשה. שיעור של דלת ביצים, ארבע ביצים, נחשב קביעות של סעודה. אדם שאוכל עוגה בשיעור שכזה של ארבע ביצים, גם אם הברכה של העוגה זה בורא מיני מזונות, מכיוון שקבעת על זה סעודה, אתה צריך ליטול ידיים, לברך על נטילת ידיים, לברך ברכת המוציא ברכה ראשונה, וברכת המזון ברכה שלאחריה. כמה זה שיעור של ארבע ביצים? זו מחלוקת גדולה, ישנה וארוכה. אבל כשאדם אוכל כ-230 גרם נפח לבני אשכנז, ומשקל לבני ספרד ברובם, הוא קבע סעודה. יש שמחמירים כבר בג' ביצים, שזה כ-172 גרם, אבל זו חומרה. זו חומרה. מעיקר הדין, השיעור הוא דלת ביצים. פחות מזה, זה נחשב פחות מסעודה של אני. כאן צריך להדגיש שאדם מבוגר ואישה שרגילים לאכול לחם פחות מ-230 גרם, זה הרגל שלהם. היא לא מסוגלת לאכול 230 גרם. זה הרבה בשביל האדם מבוגר שאוכל מעט. בשבילם הכריע הביור הלכה של בעל החפץ חיים, מה שהרגילות אצל כל אישה וזקנים לאכול, זה שיעור קביעת סעודה שלהם. זה דבר שלמעשה נתון לבירור. זאת אומרת, כשאדם חורג מהרגילות הרגילה של כל אדם, בטלה דעתו. אבל כשאדם אוכל כמו שאוכלים בני מינו, יהודי מבוגר וקשיש שאוכל מעט, אישה שרגילה לאכול מעט, אז אנחנו אומרים שאם בנות גילה, בני גילו, רגילים לאכול את השיעור הזה, זה נחשב קביעות סעודה. כל מה שדיברנו זה באדם שרגיל לאכול קביעות סעודה רגילה, שאנחנו צריכים להסתכל איך נוהגים באופן כללי. יש כאן הערה חשובה מאוד שצריך לומר. דעת הגרא, הגאון מווילנה, החיי אדם כותב שהוא שמע את זה בעצמו ממחותנו, מרן הגרא. כך כותב גם בשמו, מרן המשנה ברורה, שהדבר מאוד משתנה. זה אינדיבידואלי בין אדם לאדם. זה לא נכון כל מה שאמרנו עכשיו לדעת הגרא ודעת החיי אדם. זה לא קשור לג' ביצים או ד' ביצים. אי אפשר לבוא ולומר 230 גרם. יש אדם שרגיל לאכול מעט, אדם שמסגף את עצמו, אדם שאוכל מעט, אדם שהרגיל את עצמו לאכול מעט, מכל סיבה שהיא. אז בשבילו הקביעות סעודה היא מועטת, ויש אדם שרגיל לאכול הרבה מאוד, ובשבילו 230 גרם זה מעט, מבחינתו אם הוא לא אוכל 500 גרם הוא לא שבע, אז כל אחד לפי הקביעות סעודה שלו. באמת, מרן החתם סופר, כך היה נהוג בישיבתו שהוא כך פסק, לכן פסק מרן המשנה ברורה, שמי שמקל בדבר, יש לו על מי לסמוך. אבל, אנחנו דיברנו על 230 גרם. מעל וו ביצים, 6 ביצים, 350 גרם בערך, כותב בעל השולחן ערוך הרב, שאין מי שיבוא ויאמר שזה לא קביעות סעודה. גם אם אתה אומר שאתה לא שבע פחות מ-500 גרם, בטלה דעתך. לכן, הדרך הנכונה זה ליטול ידיים על לחם, ולאכול את כל העוגות בתוך הסעודה. אין חשש של ברכה בתוך הסעודה על העוגות, מכיוון שהם באים לסעוד את הלב. זה לא בא לכינוח, לכן הברכה שלהם נפטרת ברכת הפת. דייסות ותפשילים שברכתם בורא מיני מזונות, גם אם יאכלו מהם שיעור עצום, תמיד ברכתם בורא מיני מזונות. כל מה שדיברנו על קביעות סעודה זה רק על מאפים, לא על תפשילים. מה נחשב חלק מהעוגה ומה לא, כוונתי על האוכל שמוגש עם העוגיות וכדומה, אז על זה כבר דיברנו בפינה, ואנחנו נקצר בזה, כי דיברנו על זה בעריכות, דעת המגן אברהם והביאור הלכה שהכל מצטרף, הבאנו את כל הדעות לכאן ולכאן. מספר שאלות בדיני ספירת העומר, מספר שאלות רב. נהייתי בר מצווה אתמול. מה דעת הרב לגבי המשך ספירת העומר בברכה? הרב אמר לי שאתם פסקתם בשידור לספור בברכה. הכרעתי בעבר, לפני מספר שנים, לעניות דעתי, שאם ספרת עד היום, תוכל להמשיך ולספור בברכה. אבל אם לא ספרת עד היום, אתה לא יכול להמשיך, אלא בלי ברכה. זוהי דעת הכתב סופר, זו דעת המהר"ם שיק, וככה פוסק הר צבי הרב פרנק, גם אור לציון, עוד רבים מן האחרונים, שזה תלוי אם ספרת עד היום או לא. אם ספרת עד היום, אז ספרת בברכה. הסיבה שספרת בברכה זה מדין מצוות חינוך, לא שהיית מחויב. אתה יכול להמשיך הלאה לספור בברכה. אבל אם לא ספרת עד היום, ודאי שאתה לא יכול להמשיך לספור, רק להמשיך לספור בלי ברכה. שאלה נוספת, מרן הראשון לציון פוסק, שאין צורך לעשות התרה למי שנהג שלא לומר שהחיינו. כך פוסק באמת, זה נכון, ככה פוסק מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה ביחווה דעת, הכוונה כאן לרב עובדיה יוסף, לדעתו הרמה, זה מילתא יתרה באלמה. הוא סובר שלא לברך ברכת שהחיינו בימי ספירת העומר, אין לזה מקור, הקדים את מרן היחווה דעת, היביע עומר, זכר צדיק לברכה, כבר בשוט לבושי מורדך, אחד מאבירי הפוסקים, שכותב שהדבר הזה הוא פשוט בלבול, שהחליפו בין ספירת העומר לשלושת השבועות, דיני האבילות שבימי ספירת העומר דינם שונה, ככה אני שמעתי בעבר ממרן רב חיים קניאבסקי על הבלבול הזה שהחליפו בין הדברים, אבל כשמעיינים מוצאים כן מספר מקורות לעניין הזה, יש איגרת מרב שריר הגאון שפרסמו ששם כתוב במפורש לא ללבוש בגדים חדשים, יש גם כן תלמיד של רבינו ירוחם שגם מביא את זה בשמו, פתחתי את הרבינו ירוחם ומצאתי ככה לאדיה בתוכו שהוא כתב לא לומר זמן בספירת העומר, הלקט יושר תלמיד של מרן החתם סופר גם כן כותב בעריכות בשמו שלא לבוש בגדים חדשים. אז אלו שנוהגים לא לקנות בגדים חדשים בימי ספירת העומר, יש מקורות קדומים של לנאוג כך, אבל מי לג בעומר ואילך שהסיבה שאנחנו מחמירים מלאג בעומר ואילך, כי אנחנו תופסים את כל ימי ספירת העומר, על אף שאדם צריך להחליט איזה 33 יום הוא נוהג באבלות. האם מי למוחרת הפסח עד לאג בעומר, או מלאג בעומר עד 30 ימי הגבלה. אבל עם ישראל לקח את כל הימים האלה לחומרה כאן בארץ ישראל בוודאי, אבל מי שמקל לאחר לאג בעומר לכתחילה לקנות בגדים חדשים, ודאי וודאי שאין לגעור בו. גם מי שמקל לפני כן, כאמור, הבאנו כאן את דברי הרחב ודעת, והשואל כותב נכון, הוא כותב שאין לדבר מקור. כל הדברים נכונים, גם לשיטת המחמירים, אך ורק בבגדים שיש בהם התחדשות מיוחדת שיספק על ברכת שהחיינו. אבל בגדים פשוטים, לקנות חולצות וכדומה, ודאי שבדברים האלה אין חשש של ברכת שהחיינו, ואפשר להקל בדבר לכתחילה. שאלות נוספות, כאן מפקס, לפעמים אני בא לבית הכנסת כשהם בעמידה. האם להמתין ולספור ספירת העומר במניין, או להתחיל את העמידה מיד? האשלה הקדוש במסכת פסחים מבאר שמצוות ספירת העומר צריכה לכתחילה להיעשות ברובם ובציבור. הסידור יבץ מביא אותו ועוד מביאים אותו. בנוסף, מצוות ספירת העומר הרי לא תדירה. עם מצוות קריאת שמה ותפילה הם תדירות, ותדיר ושינו תדיר, תדיר קודם. הקדמת קריאת שמה ותפילת ערבית לתחילת הלילה, יש פחד שתשכח לקרוא קריאת שמה או להתפלל. הקדמת ספירת העומר לתחילת הלילה זה מדין תמימות, כמו שמעריך במור וקציעה. ודין תמימות זה מצווה בכל לילה ולילה, כי לדעת רוב הראשונים מצוות ספירת העומר בכל יום היא מצווה בפני עצמה. לאחר ההקדמות האלה, ג' ההקדמות האלה, נבין שראשית אדם שיש לו מניין קבוע לתפילת ערבית בשעה מאוחרת, אז שהוא לא יקדים לספור ספירת העומר בתחילת הלילה בגלל מצוות תמימות, אלא יתפלל במניין הקבוע, אפילו המניין הזה בעשר וחצי בלילה, ויספור בציבור וברוב עם, כי אחרת הספירה תהיה נתונה ליחידים, ולא לציבור, ויש חשש שהוא ישכח מלספור. את הטעם הזה כותב המנחת יצחק ואיגרות משה, השבט הלוי. עכשיו, מי שבא לבית הכנסת, כמו שהשואל שואל כאן, בתפילת העמידה של ערבית, כולם עכשיו עומדים בתפילת העמידה, תפילת 18, איך עליו לנהוג? מרן פסק, השולחן ערוך להדיה, שאדם שמגיע כל השנה ורואה שהציבור מתפלל תפילת 18, מתפלל עם הציבור 18, ואחר כך משלים ביחידות קריאת שמה וברכותיה. אז לכן אותו אדם שיתפלל עם הציבור 18, וגם יספור ספירת העומר ברוב עם כעיקר הדין לאחר 18, ואחר כך ישלים קריאת שמה וברכותיה. מה הפסיד אותו אדם בגלל שהוא התאחר? הוא הפסיד להסמיך גאולה לתפילה בתפילת ערבית. אז זה שהוא הקפיד בתפילת שחרית, יש מחלוקת תנאים, אז הוא הסמיך כן גולה לתפילה בשחר, אבל כאן הוא הרוויח את זה שהוא התפלל עם הציבור 18 ביחד, זה שאחר כך הוא עושה ספירת העומר ביחד עם הציבור. אדם שבא בסוף תפילת לחש של ערבית, הוא הגיע ממש מאוחר, הם כבר עושים, עושה שלום, אדם כזה ימתין, יספור עם כולם ספירת העומר, ואחר כך השלים את כל התפילה כולל 18. כל הדברים האמורים כמובן בתנאי שהוא יודע שאין לו מניין נוסף מסודר אחר כך. אבל אם הוא יודע שאחר כך יהיה לו מניין נוסף, אז עדיין ודאי שיחכה למניין הנוסף וילך לפי הסדר. קריאת שמע, 18 וספירת העומר ברובם. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים. כאמור, שידור מיוחד לכבוד ל"ג בעומר. אנחנו נעלה כאן שאלות מהחודשים האחרונים, פריאת בלחוב מצווה, לכן מאזינים לא למעקבים, ואיתכם הסליחה. אנחנו נצאים להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כאמור, תוכנית מיוחדת לכבוד לג בעומר, מוצאי לג בעומר, הציבור חוזר בהמוניו כעת, מרבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. שאלה נוספת שנשלחה דרך האתר, האם לומר לשם ייחוד לפני כל תפילה ומצווה, או רק לפני ספירת העומר? המקור לאמירת לשם ייחוד נמצא כבר בספר השלה הקדוש. זה שמייחסים את זה למרן הבעל שם טוב, זה בגלל שהוא הדגיש את זה מאוד. הוא הביא את זה לנחלת הכלל. גם לאלו שלא באו בסוד השם. כידוע, על מרן הבעל שם טוב חלק נורא מרן הנודע ביהודה, בספרו ביורי דעה, בתשובה מפורטת ומנומקת. כל מי שמתבונן בדברים הקדושים של מרן הנודע ביהודה שחולה כל כך על מרן הבעל שם טוב, רואה שסלע המחלוקת, עיקר המחלוקת, זה שמי שלא יודע בסוד השם, מה לו ולנסתרות? איך אתה אומר לפני המצווה לשם ייחוד, קודשה, בריחו, שכינת, אתה מבין בכלל מה אתה אומר? הוא עצמו, הנודע ביהודה, כתב שלפני כל מצווה שאין לפניה ברכה, לדוגמה תפילה, אין ברכה על תפילה, הוא היה אומר בעצמו, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות בורי. על התשובה הזו של הנודע ביהודה, שהוא כתב מילים מאוד קשות בכלל על החסידות, על התשובה הזאת יש תשובה אחרת מרבי חיים צ'רנוביץ', שחלק על כל דברי מרן הנודע ביהודה. לכן, אלו שנוהגו לומר לשם ייחוד, יש להם עמודי עולם להישמח עליהם. כמובן שמאוד כדאי להבין מה הם בעצם אומרים, מה הכוונה לייחד שם יותקי בבבקי, למה הכוונה? רק נוסיף שאם האדם מתכוון על דעת אלו שכן יודעים את הכוונה, זה מועיל ממש כמו שהוא עצמו כיוון את כל הכוונות הנצרכות. כך כותב מרן הבן איש חי בספרו תורה לשמה. אלו שלא אומרים לשם ייחוד, הם צריכים להקפיד מאוד לכוון לפני כל מצווה, לשם הבורא שציווני כדי שתהיה כוונה במצווה. כי הרי אנחנו יודעים את פסיקת הביאור הלכה בסימן סמך, שמצוות מהתורה שלא כיוונו בהם לשם המצווה, יוצאים בהם רק בדיעבד. ידועים דברי הבח והביקורי יוסף, שיש ג' למצוות, שאם לא כיוונו בהם גם את טעם המצווה, לא רק לשם המצווה, את טעם המצווה, לא יצאנו בכלל, גם לא בדיעבד. מצוות תפילין סוכה וציצית, בשלושתם נאמר בטעם המצווה למען. בתפילין חובה עלינו לכוון גם בטעם למען תהיה תורת השם בפיך. בציצית חובה לכוון בטעם למען תזכרו וכו'. ובסוכות למען ידעו דורותיכם. מרן רב שלמה זלמן אוירבך במנחת שלמה פוסק, שמי שלא מכוון את טעם המצווה בסוכה, זה נחשב כמו שהוא אכל מחוץ לסוכה. זאת אומרת, לפי זה, יש ג' מצוות שמעבר לכל מה שאמרנו שצריך לכוון בהם לשם המצווה עצמה, כמו שכותב הנודע ביהודה, בהם אם לא כיוונת את טעם המצווה, לא רק את עצם המצווה, לא יצאת בכלל ידי חובה. שואלים כאן, האם טוב עשינו שלא עשינו חלקה במירון בל"ג בעומר, כי הקדמנו, כי הוא הקדים את ה... השאלה כאן לא כל כך ברורה, אני מבין כאן מהשאלה שנשלחה כאן דרך הפקס, שהבן הגיע לגיל 3 לפני ל"ג בעומר, ולכן לא חיכיתם ל"ג בעומר והקדמתם. לפני שנים מצאתי שאלות ותשובות בעל ערוגת הבושם, שהוא כותב שלא להקדים בשום אופן את החלקה לפני גיל 3. על פי מה שכתוב בילקוט שימוני, 3 שנים יהיו לך ערלים. המנחת אלעזר ממונקאץ' כותב, שמשמע בכתבי האריזל, שאפילו ג' חודשים קודם אפשר כבר לעשות חלקה. אני יודע שיש הוראה ממרן האדמור מגור לעשות דווקא באותו יום. לכן אני חושב שזה שהקדמתם שבוע לפניכם, רציתם שבדיוק בגיל 3 הדבר יעשה, זה היה דבר שראוי. זה שחלק ממתינים דווקא ללג בעומר, גם להם יש על מי לסמוך. האם מותר לעשות חנוכת בית בימים האלו? השואל אשכנזי. אחוות יאיר דימה את זה לנישואין. כמו שכתוב בפסוק, שיש דימוי בין חנוכת בית לנישואין, לכן הרבה הורו לאסור לעבור דירה חדשה, בטח בארץ ישראל שזה מצווה, ויש ספק אם נברך שהחיינו על חנוכת בית. אבל הרבה התירו, היחווה דעת, הציץ אליעזר מתיר אפילו לצורך החווה של הבית. הפסיקה הלכה למעשה של מורה ההוראה, שמותר לכתחילה גם לעבור לבית, גם לחנוך בית, גם לעשות חנוכת בית, ואפילו לברך שהחיינו על פרי חדש, כדי לפתור את הספק, אני מברך על בית ברכת שהחיינו. גם שהדבר לא נעשה לצורך החווה. ומי שמחמיר, מחמיר, כי כאמור הבנו שיש כאן דעה בקדמונים, כן להחמיר, אבל על פי רוב, אדם שעובר דירה, זה כי הוא מוכרח לעבור דירה, כי הדירה כבר מוכנה, כי הוא נמצא בסחירות, כי יש סיבה לכך שהוא רוצה לעבור, אין בזה חשש. לעומת זאת, בשלושת השבועות, שם הדברים נכונים שיש מקום גדול לבוא ולהחמיר, ובוודאי בתשעת הימים, ששם אנחנו מקפידים על הדבר מאוד, שלא לעבור לדירה, לא לחנור דברים, בימים שאנחנו משתדלים בהם לא להרבות שמחה. שאלה נוספת, אני בשנת אבל, ושכחתי אתמול לצערי להתפלל ערבית. עוד לא התפללתי, מה אני אעשה עם ספירת העומר, זה מבייש. מעיקר הדין, אסור לך לספור כי אתה חיסרת יום. אני מבין שיש כאן יום שלם ששכחת לספור. אבל במקרה הזה, יש מקום להקל. תבקש לפני ערבית מחבר, שלא יספור לבד ספירת העומר, ויכוון לצאת ידי חובה בברכה שלך. ככה פוסק המאמר מרדכי, ככה פוסק רבי אברהם שג המפורסם, כך מובא במדרש פנחס מרבי פנחס מקוריץ. דודי סקניה פרנק בר צבי כותב שפעם הרב מבריסק לא יכל לברך, הוא השתמש בהיצעה הזאת. חלק פיקפקו על הדבר, מרן השבט הלוי בחלק ד' פיקפק על הדבר, אבל במקום שיש בו מקום של להתבייש, מקום של הלבנת פנים, הרגשה מאוד לא נעימה, במקרה הזה אפשר להתאמך על דת רוב הפוסקים, כמו שהכריע בעל שם טוב, כמו שכותב בעריכות הרבי מקומרנה, סליחה, בספרו שולחן התאור, שאפשר להקל לכתחילה, מכיוון שרוב הפוסקים פוסקים כאמור, רוב בניין של פוסקים, שכל יום זה יחידה בפני עצמה. מכיוון שכל יום זה יחידה בפני עצמה, אז אפילו שלא ספרת אתמול, במקרה של התביישות, אתה יכול לספור כן, אבל שוב, כאמור, תכוון לפתור אחר בברכה. שאלות נוספות שנשלחו מלפני מספר שבועות, כאמור, שואלים כאן, האם מותר לדבר בין גברה לגברה? מרן השולחן ערוך אסר באופן נחרץ בין גברה לגברה כוונה תוך כדי קריאת התורה כשמעלים את העולה. מרן השולחן ערוך אוסר אפילו לדבר בדברי תורה. אבך מקל על כל פנים בלימוד, אבל בשום אופן לא בשיחת חולין. כיום שמדברים, מתירים לדבר בשיחת חולין, זה על פי הפרי חדש, הפרי מגדים, שכיום שמעריכים במי שברך, יש מקום להקל, כי מה אני אעשה בזמן הזה? ישב וידום. אבל זה מחויב להיות מאוד בקצרה, רק בדברי הכרח, כמו שכותב ערוך השולחן. אשרי מי ששותק ומעיין בספר ולא מדבר. כי הביור הלכה אומר שמי שמדבר בדברי חולין, גדול אבונו מנסו ותפילתו שהתפלל שחרית, והתפילה שהולך להתפלל, עכשיו מוסף, תפילתו תויבה. בזוהר כתוב במפורש, שמי ששותק בקריאת התורה, יזכה לחדר חשוב בגן עדן. ואנחנו היום צריכים להיות כאילמים בשעת קריאת התורה. אסור לדבר גם לא בשום דברי תורה, כי צריך להרגיש כמו מתן תורה בהר סיני. זה דברי הזוהר. כשמתחילים לדבר, הרי מה קורה בסוף? ממשיכים לדבר בתוך קריאת התורה, שזה כבר אבון גדול. לפעמים נכשלים בלשון הרע ורחילות. זכורני שדודי זקני, מרן הרב אלישיב זצל, היה עונה פסיקות הלכה תוך כדי מי שברך, אבל ברגע שהמברך התחיל לומר ברכו, הוא מיד פסק ביראה גדולה. מתי כבר אפשר להסתפר? השואל אשכנזי, שאלה מן האפליקציה. וזה נחתום את שידורנו. המשנה ברורה כותב שיש מנהג להסתפר בראש חודש אייר, בלג בעומר, רק לאשכנזים כמובן, כי בני ספרד מסתפרים בלמד דלת ביום, מראש חודש סיוון ועד שבועות. השאר הציון כותב שמרן החפץ חיים לא מבין איך מותר להסתפר בבית סיוון. אבל זה המנהג כאמור בארץ ישראל, למעט ראש חודש אייר. האגרות משה גם מאוד תמה על שער הציון, והתיר להסתפר כאמור כולל בבית סיוון. הנימוק שלו איתו שאם נוריד את הימים שבלאו הכי לא מסתפרים, נגיע ליותר מלמד ג' ימי האבלות. נוריד את ימי חול המועד פסח, שביעי של פסח, בית ימי ראש חודש אייר. שולחים כאן כעת בפקס, מה היתר של הרבה דתיים שמגלחים את הזקן בכל ערב שבת? הראשון שנדרש לנושא של צער הגילוח בימי הספירה, זה הרדווז, והוא מתיר לאותו אדם שמצטער להתגלח בראש חודש אייר. לכן הרבה נוהגים להתיר בראש חודש אייר להתגלח. מרן החידה נדרש לאדם שמאוד מצטער לגדל את הזקן, והוא מתיר לאדם להתגלח בכל ערב שבת אם הוא מאוד מצטער. ככה מופיע בספר יוסף אומץ ויסקיל עבדי ועוד, אבל צריך להיזהר מאוד. כי כל היתר זה רק למי שמצטער מאוד. זה שזה נהפך להנהגה קבועה לכולם, ודאי שזה פוגע במנהג שיסודו כבר מזמן הגאוני. שאלה נוספת, האם מותר לספר שפם היום? מותר אפילו בשלושת השבועות. כל דבר שהשפם מפריע, מותר לספר אותו לכתחילה. האם גילוח שונה מתספורת או שהדין שלהם שווה? הקף החיים פוסק שגילוח ותספורת דינם שווה. אבל מעיון במקורות רואים שמנהג התספורת מופיע רק בראשונים, וכנראה שגדולי אשכנז גזרו עליו בגלל הצרות שהיו בחבל אשכנז. באמת הרדווז חולק על שולחן ערוך, וסובר שמותר להסתפר בראש חודש וכל ערב שבת. זה מה שהבאנו לפני כן. אבל כאמור, התפשט המנהג שאין הבדל בין תספורת לגילוח, ואנחנו אוסרים את זה בימי ספירת העומר. אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו, למפיק ולטכנאי המסורים, רועי קנטן, סגי פרלמוטר, דוד קליגר. היינו כאן בתוכנית מיוחדת לכבוד ל"ג בעומר. בשבוע הבא נמשיך כדרכנו איתכם המאזינים. שכל התפילות וכל הבקשות שעם ישראל ביקש ביום הזה בזכותו של היי תנא קדוש, עיר וקדיש משמע אנכי, רבי שמעון בר יוחאי, יתקבלו לרחמים ולרצון. ונזכה לגאולת הפרט וגאולת הכלל במהרה בימינו אמן. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
כל חי 93 ו-92.8 FM. כל חי.